פרק ל"ג פסוק ז', זה פסוק י"ז, או יותר נכון, י"ז, אמנם למדנו אותו, אבל נחזור קצת כדי להבין את הרצף. ויאמר השם אל משה, גם את הדבר הזה אשר דיברת, אעשה. כי מצאת חן בעיניי, ואדעך בשם. כלומר, מה הדבר אשר דיבר משה? זה דבר קצת מורכב. משה ביקש ששכינה, שכינת השם לא תעזוב את העם, אלא היא תתמיד ותלך עמם. הוא ביקש גם שעם ישראל יהיה נבדל משאר האומות בזה שדווקא עליו תשרה שכינה ולא על האומות האחרות. והוא ביקש עוד משהו חשוב, הודיעני נא את דרכיך. מה זה הודיעני נא את דרכיך? אני רוצה לדעת כיצד אתה מנהיג את עולמך, כדי שאני אדע איך להנהיג את עם ישראל. כלומר, אני אעשה חיקוי. איך שאתה מנהג את העולם, כך אני אנהיג את האומה. הדברים מפורשים בפסוק י"ג. כן? ועתה אם נא מצאתי חן בעיניך, הודיעני נא את דרכיך ואדעך, למען אמצא חן בעיניך וראה כי עמך הגוי הזה. מה זה וראה כי עמך הגוי הזה? כי כך אני אוכל גם להנהיג את האומה. כך לפחות פירש הרמב״ם. כן.
שתי שאלות. אחת זה האם שהוא מבקש שתהיה שכינה כל הזמן, זה חלק מהבקשה שלא, שהמלאך לא יבוא?
נכון, זה בדיוק.
אז כאילו, מה, אז שאלה ראשונה זה למה יש סתירה בין זה שיהיה מלאך לבין זה שתהיה שכינה? ודבר שני, למה מה אכפת שתהיה שכינה על שאר האומות? למה?
טוב, שתי שאלות איך הן. א', מה אכפת לו שיהיה מלאך? לא, סליחה, מדוע יש סתירה בין מלאך לבין השרת שכינה? ב', מה אכפת לו שתשרה שכינה על אומות העולם? תשובה. התשובות יותר נכון. מלאך זה שליח. כלומר, זאת הנהגה על ידי אמצעי. שכינה זה נוכחות, משום שכן. שוכן, אז בדיוק ההפך. מלאך זה ההפך של השראת שכינה. זה מה שראינו בשני השיעורים הקודמים. במיוחד בקודם. באחרון. דבר נוסף, מדוע באמת אכפת לו למשה שלא תשרה שכינה אצל אומות העולם? מה זה צרות העין הזאת? אם יש לך משהו טוב, אז שגם אחרים יהנו. נכון? כמו שאומר הרב דוב דיגון בסרט שמקרינים לתורמי מכון מילר, ראיתם את הסרט הזה? סרט חמוד, 20 דקות הקרנה. כן, בדרך כלל אנחנו מקרינים את זה גם ביום הורים. אז כדאי לעשות באמת איזה יום הורים בקרוב. טוב שמזכיר לי. אז שמה בסוף בסוף, הרב דיגון אומר, לימדו אותי בקיבוץ, כשיש לך דבר טוב, אל תשמור אותו לעצמך, תן גם לאחרים ליהנות. אז אם ככה, אם שורה אצלנו שכינה וזה כזה טוב, למה שלא תשרה אצל אומות העולם? ברור, שאלה טובה. התשובה היא פשוטה מאוד. אם אויבינו היו יודעים את הסוד של קיומם, כלומר, אם עשיו היה יודע באיזו מידה הוא צודק בהנהגה ההיסטורית של הקדוש ברוך הוא, היה לו כל כך הרבה כוח שלא יכולנו לעמוד מולו.
הוא היה מנצל את זה לרעה?
ודאי. כי הרי אנחנו במלחמה. בין ישראל לאומות יש מלחמה. לא תמיד, אבל הרבה פעמים. ולכן אסור שיוודע להם, כי אם יש השראת שכינה, הם יודעים גם את הסוד של ההיסטוריה שלהם. אסור שהסוד הזה יוודע להם, ולכן ביקש משה שלא תשרה שכינה. בסדר?
ומלכתחילה הקדוש ברוך הוא כן רצה להשרות שכינה?
בוודאי, בוודאי שהקדוש ברוך הוא מלכתחילה רצה להשרות שכינתו על כל העולם, שהרי כתוב בספר בראשית, פרק י"א, וירד השם לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. מה זה וירד השם? איפה מצאנו את הביטוי וירד השם? התגלות. כן, כמו שמצאנו במעמד הר סיני, כמו שמצאנו בעוד כמה מקומות שכתוב וירד השם. ובאמת, הדבר הזה נותר בזיכרון הקולקטיבי של האנושות. בכל המיתולוגיות העתיקות, יש לך תמיד איזו התייחסות לדור קדום, מה שקרה תור זהב, שבו האלים היו על הארץ. מכיר את הביטוי הזה? פעם האלים היו על הארץ. מה זה האלים היו על הארץ? זה גילוי שכינה, זה הכוון.
קצת, 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 שלקדוש ברוך הוא יש תוכנית שהיא לא כל כך טובה, שהיא הרצנית, ומשה מסביר לו שזה...
אתה שואל בכלל, כל הדיאלוגים האלה. כלומר, זה לכל אורך בראשית ושמות ראינו את זה.
זה הכל ניסיון גם למשה.
לא. אתה שואל, אני רוצה לגמור, להציג את השאלה שלך. אחרי זה נראה אם התשובה שלך היא נכונה. השאלה היא שאנחנו רואים לכל אורך בראשית ושמות, שיש דיאלוגים בין הקדוש ברוך הוא לבין הנביאים. הקדוש ברוך הוא מביא טענה, הנביא מביא טענה נגדי, ואז הקדוש ברוך הוא משנה. איך זה יכול להיות? כן, זה בכלל, זה הרבה לא יודע. אלא, צריך לומר, שכל הדיאלוג עצמו, גם הוא חלק מן ההתגלות. זה האופן שבו הרצון מופיע. כלומר, במילים אחרות, גם השואל הוא חלק מן הדיבור. זה כמו שלמשל, מורה טוב, מה הוא עושה בכיתה? לא אני, כן? אבל מורה טוב, מה הוא עושה? הוא גורם, הוא אומר משהו שיודע שיגרום שאלה, ומכוח השאלה שהוא ציפה לה, הוא מתקן. ברור? זה חלק מתוכנית כוללת. יוצא שהדיאלוג הוא כל כולו ההתגלות. אפשר לומר גם, זה שהקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו על ישראל ולא על אומות העולם, זה לא ראשוני. זה מתוך האפשרות שהוא ישרה על כל העולם. מובן? בסוף יש השורה התחתונה. אבל לא הרי שורה תחתונה שעברה הווה אמינות, כי הרי שורה תחתונה שלא עברה הווה אמינות. שזה לא אותה תוצאה. אם היו הווה אמינות בדרך, לא היו הווה אמינות בדרך. כן. מה זה הווה אמינה?
הווה אמינה זה סברה.
לא. סברה שיכול, סברה שיכול, אחרת ממה שהגעתי במסקנה. מה שיכולתי לומר. הווה אמינא, הייתי אומר. תמיד טוב לברר את הדברים עד הסוף. כן, מה אתה אומר?
שתי שאלות. אחת, אם זה קשור עם זה שהדיאלוג בין הנביאים ובין הקדוש ברוך הוא לבין הנביאים, אז זה משהו שקשור לחלק מ... ברצון השם שהאדם יהיה שותף בבריאה, בשלמות הבריאה. ושאלה שנייה, אני לא הבנתי את הסוף, למה משה ביקש שהשכינה לא תשרה באומת העולם? כי אם המשרה היה מכיר את סוד הכוח של מה?
טוב. שתי שאלות שאלת. שאלה ראשונה שאלת, האם יש קשר בין מה שאמרנו, שהדיאלוג הוא חלק מן ההתגלות, לבין הרצון של הקדוש ברוך הוא שאדם ישותף בבריאה, בשלמת הבריאה? שאלתך השנייה היא, לא הבנתי למה משה לא רצה שתשרה שכינה על אומות העולם, הוא פחד שאם עשיו היה יודע את סוד ההיסטוריה, אז מה? לא הבנתי. אז לא הבנתי את השאלה שלך השנייה?
לא,
הבנתי. אוקיי, מאה. על שאלתך הראשונה התשובה היא, כן. שאלתך השנייה היא, שזה נכון שלא הבנת, אז אני אסביר עוד פעם. מה המשמעות ששורה שכינה בישראל? כששורה שכינה בישראל, אנחנו יודעים את סוד ההיסטוריה שלנו. כלומר, אנחנו מבינים מהו התפקיד שאנחנו ממלאים בכלכלה האלוהית. למשל, יש לנו פה ספר התורה. ספר התורה הוא ספר נפלא, שבו 80% מהדיבורים זה עלינו. 80% מהדיבורים האלה מזהירים לנו מי אנחנו, מה אנחנו, מה התפקיד שאנחנו ממלאים בתוכנית האלוהית. חשוב מאוד, לא? עכשיו, אצל הגויים זה כמעט ולא מוזכר. כלומר, אנחנו רואים בספר התורה קצת לפעמים רמזים לתפקידים של אומות העולם, אבל בדרך כלל זה נסתר. מדוע? תאר לעצמך שהיו אצל בני אדום, שהם אויבים לנו, הייתה להם הבנה ברורה, כמו שיש לנו את תפקידנו, הייתה להם הבנה ברורה את תפקידם. ואז היו מבינים גם מהי מידת הצדק שיש בהתנגדותם לעם ישראל. אז ההתנגדות הזאת לא הייתה פוסקת כלל, כי היא הייתה מגובה בתפיסה אלוהית. לא אמרתי שאין צדק. אמרתי שיש מידה של צדק. אם הם היו מבינים מה הם עושים, אז תראה, זה כמו שלמשל, אם הרע היה מבין את תפקידו, אז הוא לא היה חדל. למשל, דרך הדוגמה בתחום אחר לגמרי, זה קצת קשור לזה גם. במאבק בין יעקב לבין שרו של עשיו. יש לו מאבק עם המלאך, בפרשת הישלח. וחז"ל אמרו שאותו מלאך שנלחם עמו היה שרו של עשיו. ויעקב שואל אותו, מה שמך? ויאמר, למה זה תשאל בשמי? עכשיו, מה מותר? למה זה תשאל לשמי? מסביר הרב קוק שבפנקס י"ג שלתת שם לדבר זה להגדיר את מטרתו. ברגע שהרע יודע מהי המטרה שלו, אז הוא כבר לא כל כך רע, הוא הופך להיות מצווה. הוא עבירה לשמה. אז אסור שהרע ידע את מטרת קיובו. מובן? אז ביחס אלינו, אומות העולם הם אויבים. כלומר, זה בבחינת רע עבורנו. ולכן יש סכנה שתשרה שכינה אצלם. לכן ביקש משה שלא תשרה. ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה. תודה. ברוך תהיה. תודה. כן.
זאת
אומרת, אם הם היו יודעים את תפקידם, אז הם היו מבינים את התפקיד של עם ישראל גם בתוך כל זה. המציאות ההיסטורית מוכיחה את ההפך. שאנחנו הסברנו להם, והם השתמשו בזה נגדם. כלומר, כל פעם שגויים התעניינו ביהדות, מאוד מעניין הדבר הזה. זה נגמר לא טוב. דוגמה, שתי דוגמאות קטנות, הנצרות, האסלאם. שתי דוגמאות. זה היום מקיף 2 מיליארד בני אדם, בסדר? שמושלים בעולם. וכל זה בא מאיפה? מזה שכמה יהודים הלכו והסבירו להם. אז זה לא כל כך פשוט. צריך לדעת איך לעשות את זה. אתה יודע ש... אני מאלה שסוברים שצריך להרבות בטיפול הזה של מצוות בני נוער, הסברת הייעוד של האומות עבור הגויים. לאחרונה פגשתי אדם שאמר לי, תשמע, יש לי כל מיני תוכניות, אני מלמד גויים תורה. אמרתי לו, כדאי לך שכל פעם שלימדו גויים תורה זה נגמר לא טוב. הוא אמר, כן, באמת, תביא לי דוגמה. אז אמרתי לו שתי הדוגמאות האלה, כן, לא שמתי לב. טוב, אז אפשר להמשיך? אפשר להמשיך, נכון? כן, לא קשה.
אז אם הרע תפקידו לעשות רע, הוא כבר לא עובר.
כן, משהו כזה. ברגע שהוא נחשף אל האור, צ'ק, נעלם. כן? פרק למד ג' פסוק י"ח. ויאמר, הראני נא את כבודך. כלומר, משה כאן ביקש בקשה שנית. הבקשה הראשונה הייתה, הודיעני נא את דרכך. הבקשה השנית הייתה, הראני נא את כבודך. טוב, הדבר הזה גרם לשפוך דיו רב. מה הייתה כוונתו של משה בבקשה הזאת? ונתלבטו המפרשים לכל הכיוונים. אפילו הרמב״ם בעצמו נתן 2 פירושים לפסוק הזה, סותרים אחד את השני. והרמב״ם אומר, אפשר להגיד כך, אפשר להגיד כך. אבל זה לא כל כך משנה להבנת הפשט, ואני אסביר לכם למה. כי מה שלא הייתה הבקשה של משה, היא נדחתה. מה? פסוק י"ח. ויאמר, הראני נא את כבודך. תסתכלו בפסוק כף. ויאמר, לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראני האדם וחי. זאת אומרת, בסופו של דבר, הבקשה של משה, דרגת ההשגה שהוא ביקש, את זה הוא לא קיבל. מה הוא כן קיבל? הודיע ימינה את דרכך. איך הוא הודיע לו את דרכה? זה כתוב בהמשך, זה ה-13 מידות. השם השם, אל רחום וחנון, ערך אפיים רב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון לפשע, ונקה לא ינקה, פוקד עוון עוון על בנים, על שילשים, על ריבעים. מה זה המשפט הגדול הזה, שהוא מידות של הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא הודיע למשה את דרכיו. הוא אומר, תשתמש בכל הדברים האלה, תנהיג את העם באותה צורה. כלומר, כמו שאני, אל, רחום, חנון, ערך אפיים, רב חסד, פוקד עוון עוון על בנים, כל הדברים האלה, תשתמש בהם, על פי זה תדע להנהיג את האומה. הרמב״ם גם ציין שהמידות האלה כוללות רחמים ודין. למשל, רחום וחנון, ערך אפיים ואף חסד. זה רחמים. פוקד עוון אבות על בנים ועל שילשים ועל ריבעים. זה דין. אומר הרמב״ם, 90% מהמידות האלה זה רחמים, 10% דין. אומר, זאת הפרופורציה שבה המנהיג צריך להשתמש במידותיו. צריך ברוב ענייניו, המנהיג המדיני, צריך להיות רחום, ובקצת ענייניו קשה. בסדר? אבל אי אפשר בלי שניהם, וזה המשמעות של ה-13 מידות, או 14 מידות, תלוי איך סופרים את זה. אז הקובנים, אנחנו רואים פה שתי בקשות, אחת שנדחית, אחת שנענית. מה ההבדל? מדוע אחת נדחית ואחת נענית? הנדחית היא בגלל שהיא נוגעת למשה לבדו. משה ביקש דרגת השגה של הראני נא את כבודך. אומר לו הקדוש ברוך הוא, בקשות אישיות נדחות. אבל מה שאתה ביקשת, הודיעני נא את דרכיך, זה לא בשבילך, זה בשביל להנהיג את האומה. זה אתה תקבל. אתה אומר שכשמשה אומר הראני נא את כבודך, זה גם יעלה את העם. כנראה שלא. זאת אומרת, כן, יש בקשה אישית. זה בדיוק העניין. משה רוצה את ההשגה. כלומר, נגיד את זה אחרת. בשביל מה, בואו ניקח מושגים של אפלטון. בשביל מה מעמידים פילוסוף בראש המדינה? כן, לפי אפלטון צריך לשים פילוסוף בראש המדינה. למה? מה, למי זה יועיל? למדינה, לא לפילוסוף. כלומר, עבור אפלטון, הפילוסוף יסבול. אבל מה אכפת לנו? טובת המדינה חשובה לנו מטובתו של הפילוסוף. מובן? הפילוסוף, אם היית שואל אותו, מה אתה רוצה לעשות כל היום? אני רוצה להתבונן באידאות. אבל מה אפשר לעשות? המדינה מחכה לך, שמים אותך. אז תודה, אני רוצה להגיד, להבדיל, כן? משה פה הוא נביא, לא פילוסוף. זה קצת יותר גדול. הוא נביא, הוא רוצה לראות את הכבוד. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, לך תפל בעם. אני מבין, אבל תכן, רואים שפה זה נדחה, מה נעשה? טוב. אגב, אנחנו ראינו כן פתרון לבעיה הזאת, אתה כן צודק במידה מסוימת, כי הרי כתוב, ולמדנו את זה בשיעור הקודם, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים, כאשר ידבר איש אל רעהו. זאת אומרת שכן יש גילוי פנים אל פנים, אבל לא בחייו של משה, לא בחייו של משה, תשימי אותו במה שאני אומר, כן? אלא כשידבר בשל רעהו, כלומר אתה ואני עכשיו מדברים דברי תורה, דווקא הדיבור הזה גורם שעכשיו השם נגלה אל משה פנים אל פנים. זה המשמעות של הביטוי כאשר. כאשר זה בזמן ש, לא כמו ש, אלא בזמן ש.
זה הפשט של המשפט.
האם זה הפשט של המשפט? האם יש פשט למשפט פה? זאת השאלה. כלומר, כל הדיאלוג הזה, שהוא דיאלוג די נשגב בסך הכל, קשה לדעת אם יש לו פשט. במיוחד שאתה רואה שפה הסדר של הדברים מבולגן חבל על הזמן. מה זה אומר? שכאשר אנחנו עסוקים בהשגת אלוהות, אין סדר מסודר. זה הרמב״ם כותב גם בהקדמת מורה נבוכים, כאשר האדם בא ללמד את מה שהוא השיג בענייני האלוהות, יערע לו ולמדו לזולתו, מה שערע לו ולומדו לעצמו, שיהיה הדבר צץ ומופיע ושוב נעלם. כאילו טבע הדבר ועניינו כך הוא. כלומר, בהשגות אלוהיות יש התנוצצויות. בסדר? אין שום דבר מבורר. אתה רואה, זה מאוד מעניין, שכל מי שדיבר על השגת אלוהות שלו, תמיד דיבר על זה בצורה מאוד מאוד מיסטית, בסופו של דבר, בעוד שבשאר התחומים אפשר לסדר את הדברים בצורה מסודרת. היחיד שניסה לצאת מזה, הוא עשה את זה גרוע, זה היה ספינוזה, שהוא דיבר על אלוהים כמו שפותרים בעיה בגיאומטריה. כן. ואז זה עשה לו אלוהים קטנצ'יק כזה.
אתה לא באמת השגה?
אתה לא השגה שכלית. אבל ההשגה השכלית שלו, הוא ניסח אותה בצורה כל כך מתמטית וכל כך גיאומטרית, שהוא בעצם קיבר בזה את מאור ההשגה. וכמו שאדם ירצה לעשות, הוא אומר, אוי, זה יופי הלהבה הזאת, הוא רוצה לשמר אותה בקופסה. אז הוא מחבא אותה. בסדר? איזה יופי של משל. טוב. פסוק י"ט. ויאמר, אני האוויר כל טובי על פניך, וקראתי בשם השם לפניך, וחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר ארחם. טוב, פה מאוד קשה להבין. מי מדבר פה?
השם.
הקדוש ברוך הוא, נכון? אז למה הוא קורא בשם השם? אז צריך להגיד וקראתי בשמו. נכון או לא? אם הקדוש ברוך הוא מדבר, אז למה הוא וקראתי בשם השם לפניך? זה להיות כתוב, וקראתי בשמי. בואו נמשיך. פסוק כף. אני בינתיים בקושיה, כן? פסוק כף. ויאמר, לא תוכל לראות את פניי כי לא יראני האדם וחי. מי מדבר? הקדוש ברוך הוא. פסוק כף א'. ויאמר השם, הנה מקום איתי וניצבת על הצור. מי מדבר? אז מי דיבר עד עכשיו? זה לא מובן. אתם רואים פה פסוק י"ט, כף וכף א', כל פעם משתמשים בביטוי ויומר, באמצע אף אחד לא דיבר. אז אפשר לכתוב רצף משפטי, בלי לכתוב כל פעם ויומר, נכון? אתה מבין אותי, יאיר? טוב, אז עכשיו יש גם הבדל בין הנושא בפסוקים י"ט וכף. מה? אתה
צוחק על הבדל, אתה
צריך להסתבר
על
הכי במה. לא הבנתי.
אבל
אני צוחק עליי, כאן בבית, אני אסתלבט. טוב, בסדר. אני מבקש מאבא של יאיר לא להסתלבט על זה שאני ירדתי עליו. זה לא נעים. תדע לך שזה לא פשוט ללמוד תורה, והבן שלך עושה מאמצים רבים. אז אני מבקש לא לרדת עליו. טוב. אם תסתכלו בפסוקים י"ט וכף, דווקא זה לך שאני עושה את זה מתוך הערכה אליו, לא... טוב. פסוקים י"ט וכף, נאמר כך. ויומר, ולא כתוב מי האומר, נכון? גם בי"ט וגם בכף. בפסוק כף א', כתוב ויומר השם. אז כן נאמר מי האומר, מי המדבר. עכשיו, אני בינתיים רק בשאלות, כן? אבל אני חושב שמתוך השאלות נגיע גם לתשובות. תסתכלו בפסוק כף עוד פעם. ויאמר לא תוכל לראות את פניי. מה הם פניי? טוב, עד כאן השאלות. נתחיל עכשיו לתת תשובות. מי שדיבר בפסוק כף א', זה הכי פשוט. מי שדיבר בפסוק כף א', זה השם. שקוראים לו י"ק ו"ק. מי שדיבר בפסוקים י"ט וכף, זה האינסוף. שאין לו שם. אין לו שם, אבל הוא מתגלה בשם. כשיש לו שם, וקוראים לו י"ק ו"ק, השם הזה נקרא פנים. כן? איך אני יודע? יש ספר הכוזרי. איפה יש ספר הכוזרי? במאמר רביעי, נאמר כך, כן, במאמר רביעי, פסקה תדבב, בעמוד קוף עין ג' במהדורת אבן שמואל. הוא אומר כך, ושם י' כ' ו' כ' הוא השם אשר יכונה בכינוי פנים. כמו שהכתוב אומר, פני ילכו, אם אין פניך הולכים. והיא היא כוונת הפסוק, ילכנה השם בקרבנו. שימו לב, שלושת הפסוקים שהובאו על ידי רבי יהודה הלוי כאן, לקוחים מאיפה? מהסיפור שלנו כאן. כלומר, הביטוי פני, שמוזכר כאן בפסוק כף, זה כינוי לשם הוויה. בסדר? אז לכן הוא אומר, והיא אומר, לא תוכל לראות את פני, כלומר, אתה לא תוכל לראות את שם י' כ' ו' כ', כי לא יראני האדם וחי. והיא אומר, השם, זה כבר הפנים שמדבר. עכשיו, זה קצת מוזר, כן? כל הסגנון הזה שאני בוא אני מדבר. חז וחלילה, אפשר להגיע לשתי רשויות. לא, אלא צריך להבין מה המשמעות של פנים בכלל בשפה שלנו. כשאני מדבר עם מישהו, אני מסתכל לו על הפנים, נכון? לכאורה זה לא בסדר שאני מסתכל על הפנים שלו, אני צריך להסתכל עליו. הרי הוא לא הפנים שלו. הפנים של האדם, סך הכל, זה מעטפה פיזית. זה אף, שני עיניים, פה, אוזניים, מצח, לחיים, שפם, משקפיים, כיפה. אז, אז, מה? זה יותר מאשר זה מה יש. זה מה שמגלה. כלומר, בפנים באמת נמצא האדם. זאת הסיבה שקוראים לזה פנים. מלשון פנים. מה שבפנים נמצא בפנים. ולכן יש הבדל בין אדם, בין הפנים של אדם חי לפנים של אדם מת. למרות שלכאורה לא השתנה שום דבר במבנה הגופני. אבל כביכול הזוהר של האישיות, ההערה של הנשמה נסתלקה משם. כך שכאשר אני מדבר על פנים, אני מדבר גם על הדבר עצמו וגם על הלא עצמו, כאחד. אם האדם היה מסוגל לעשות הבחנה בין פניו לבין עצמו, אז באמת היינו מדברים על הפרדה. אבל מצד האמת, הפנים של האדם זה האדם. לכן כשהקדוש ברוך הוא אומר פניי, כלומר כשאני נגלה אליך, יש לי פנים. והפנים האלה זה י' כ' ו' כ'. מובן? אבל לפני זה, זה לא פנים. לפני זה, זה אין סוף. לכן בפסוקים י' ת' וכ' כתוב ויומר. מי אמר? מי שאין לו שם. ולכן אפשר עכשיו להבין את פסוק י' ת' ויומר, אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם י' כ' ו' כ' לפניך. י' כ' ו' כ' זה נמוך, זה גילוי יותר נמוך מאשר האין סוף. זה מובן? אני זה אחד השמות של הקדוש ברוך הוא גם, ודאי. אבל מה שאומר כאן, ויאמר, מי אמר, מי שאין לו שם, אתה רוצה הרי לראות את כבודי. אז אתה פנית בעצם למעלה מכל הגדרת שם, למעלה מכל שם אפשרי. כן? אז אם אתה פונה למעלה מכל שם, אז זה למעלה מכל חשבון. ולכן, איפה שאין חשבונות, גם אין חטאים. וחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר הרחל. ויש על זה פירוש נפלא של בעל התניא. בעל התניא, רבי שניאור זלמן מלאד, כתב ספר בשם ליקוטי תורה. שמעתם על הספר ליקוטי תורה? שם הוא מסביר, יש לו דרשה על ימים נוראים, שם הוא מסביר את הביטוי לפני השם תטהרו, כן? כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. זאת אומרת, מה זה לפני השם? הוא אומר, לפני במובן של מקודם. לפני שנקראתי בשם י' כ' ו' כ'. כי ברגע שהקדוש ברוך הוא נתן לעצמו שם, קרא לעצמו י' כ' ו' כ', אז יש לו חשבונות של ילדים, צריך להיות זכאי, לא זכאי. אבל לפני השם, תתהרו.
זה בעצם לא תשובה, לא?
מה?
בעצם אין פה כפרה, אין דין זה לפני השם.
יפה, אז האדם צריך לחזור בעצם אל דרגת ההשגה הזאת שלפני שיש לקדוש ברוך הוא שם. שמה לא שייך לדבר לא על חטאים ולא על כפרה ולא כלום. אז לכן לפני השם תתארו.
יש גם לפני מי אתם מתארים.
נכון. זה בסדר, יש הרבה. אני פשוט רק רוצה להסביר, בלי להיכנס לכל הקשיים שזה מעורר, מבחינה מוסרית ותיאולוגית, יש הרבה קשיים שזה מעורר. אבל קודם כל, עצם הרעיון איך אפשר לקרוא פסוק. שהביטוי לפני יכול להיות גם במובן של מקודם. לפני שיש לקדוש ברוך הוא שם. לכן, כאן, כיוון שמשה ביקש השגה גבוהה מאוד, הוא ביקש את השגת האינסוף בעצם. לכן, האינסוף מדבר איתו. אבל הוא אומר, זה אתה לא תוכל לקבל, לא תוכל לראות פניי, אתה תקבל רק את אחוריי. שזה גם כן משהו.
מה זה אחוריי?
אחוריי. זה מה שכתוב כאן בפסוק י"ט. והיא אומר, אני אעביר כל טובי על פניך. מה זה כל טובי? זה העולם, אומר הרמב״ם. תזכו, אמר לי, משה, אני יכול לתת לך את המקסימום להשיג את כל העולם כולו. זהו, זה מה שאתה יכול לקבל. מעבר לזה לא תקבל. חז"ל הסבירו מה הוא יראה לו. יראה לו קשר של תפילין. מה זה קשר של תפילין? הקשר שמים מאחורי הראש, כן? מה, איפה הקשר הזה עומד? בגבול בין התיאוריה למעשה, נכון? התיאוריה זה מסתיים בסיום המוח, המעשה זה מתחיל מעמוד השדרה במטה, נכון? אז זה קשר של תפילין. יראה לו את הקשר בין הטרנסצנדנטיות לאימננטיות, יראה לו את היחס בין האינסוף לסוף, הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין עולמו. זה הכוונה, זה נקרא אחורה. אבל הוא לא יראה לו את פנה. עד כאן מובן? טוב, כן.
אבל בעצם, הרב אמר לפני שהשם י' כ' ו' זה כן פניו, או אני חושב...
כן, י' כ' ו' זה פניו. גם את זה הוא לא יראה לו.
גם את זה הוא לא יראה.
כן, אתה לא... ודאי את כבודי אתה לא תשיג, וגם שם הוויה, פניי, לא תראה. אלא מה תראה? רק את אחוריו של שם הוויה. מה? כן, אחוריים. זהו, זה נקודת החיבור. זה קשר של תפילין. אגב, יש לי בעיה, איך הוא יראה לו קשר של תפילין? הרי כתוב גם שהקדוש ברוך הוא נתעטף, יש ככה כמובן במסכת ראש השנה, מובן שהקדוש ברוך הוא נתעטף כשליח ציבור, וקרא 13 מידות, השם, השם, רחום וחנון וכו', נכון? יש פה בעיה. איך הקדוש ברוך הוא נתעטף והוא יראה לו קשר של תפילין? אם החזן עטוף, אז לא רואים את הקשר של תפילין? לא, נתעטף כשליח ציבור, בשמן ששליח ציבור אומר 13 מידות, הוא צריך להיות עטוף כולו. אז זה גם על הראש. אז איך יראה לו קשר של תפילין? חז"ל אומרים פה שני דברים. על אותו מעמד שאנחנו לומדים עכשיו, חז"ל אומרים שני ביטויים, כמובן משליים, מטאפורים, אבל בכל זאת. הם אומרים שהקדוש ברוך הוא יראה למשה קשר של תפילין. איפה קשר של תפילין נמצא? בעורף, נכון? מצד שני כתוב שבאותו מעמד הקדוש ברוך הוא גם נתעטף כשליח ציבור. שליח ציבור, אם הוא מתעטף, אז לא רואים את הקשר של תפילין שלו. נכון? אז יש פה סתירה במשל.
זה משה מתחת
לטלית. שמשה נכנס ככה מתחת לטלית וראה את הקשר של תפילין.
אולי לפני שהוא
התעטף. אני חושב שיש מכאן הוכחה לדעת הרשב"א. דעת הרשב"א שאת התפילין של ראש שמים על הכובע. אם אדם לובש כובע, לדעת הרשב"א, לא שמים את התפילין מתחת לכובע, אלא שמים אותו על הכובע. אין בזה חציצה. יש חציצה בתפילין של יד, אבל אין חציצה בתפילין של ראש. זו דעת הרשב"א. יוצא לפי זה, שאם הקדוש ברוך הוא נהג לפי דעת הרשב"א, יוצא שהוא שם את הטלית, ועל גבי זה את התפילין. אף אחד לא עושה את זה. אבל יש משהו דומה לזה, להבדיל, בעקל של הערבים. שגם הם שמים לעצמם כפייה, ואגבי הכפייה שמים לעצמם איזה חוט כזה, נכון? אז הוא מבחוץ, לא מבפנים. אז אולי זה אותו דבר. אולי גם הנחת התפילין שהתורה כיוונה אליה, זה הנחת תפילין שתופסת את הטלית. חשבת על זה פעם? אני לא בא לומר, אני רק אומר, אפשרות, כן? אין פה פסיקת הלכה. כן. אגב, זה מובן על ידי הריב"ש. הריב"ש דן באדם ששאל אותו, שהוא לא יכול להניח תפילין, וישים הוא מוריד את הכובע, הוא מצטנן. כל פעם שהוא מוריד את הכובע, אדם חלש, כל פעם שאני מוריד את הכובע, אני מצטנן, אני יכול. האם להניח תפילין של ראש או לא? ענה לו הריב"ש, לא מבין את הבעיה שלך, תנהג כמו הרשב"א, שאמר שאת התפילין שמים על הכובע. כן, מה אתה אומר? אגב, זה גם מובא בשולחן ערוך. מובא בשולחן ערוך, רק אומר לא לכתחילה.
זאת אומרת, שאם זה קורה בזמן התפילה, עם
הכיפה,
נכנס מתחת
לקשר, זה לא כך נורא. לא, טוב, כלום. כן. כן, בבקשה, סליחה. דבר, אתה עם הכיפה, כן.
יש הבדל בין ויומר
לויומר? לא, אין שום הבדל בין ויומר לויומר, זה הכל תלוי בטעמים. בויומר, כיוון שזה עם התנח, עם הטעם שהוא התנח, זה עושה את העברה מלרע, אז אומרים ויומר. וויומר זה מלעל, לכן הפתח הופך לסגול.
למה משתמשים פעם ככה, פעם ככה?
לפי המבנה של המשפט. כלומר, ויומר זה הפסק. באים להגיד, ויומר, וכביכול היה אצל משה איזה מין איסוס. כלומר, זה לא קל לבקש בקשה כזאת. אתה בא לבקש משהו, אתה, משהו גדול, אתה קצת מעסס. לכן יש הפסקה, ויומר, הרי נינה את כבודיך. הקדוש ברוך הוא אין לו איסוסים. ויומר אני אעביר כל טוב על פניך. כמובן? זה ההסבר להפרש. כן, מה אתה אומר? זה חוכמת הטעמים. יש על זה, רבי יהודה לוי העיר על זה הרבה, שהטעמים, יש להם יכולת למסור ממדים של משמעות המשפט הרבה יותר מאשר נקודה פסיק. כן, מה אתה אומר?
אז בעצם נגיד, נכון לומר שמה שמשה ביקש זה להשיג את עצמות הבורא?
אולי. כן. השאלה היא, אם נקבל את הפירוש שלך, ויש כאלה שפירשו ככה, איך יכול להיות שמשה ביקש להשיג את עצמות הבורא? מה, הוא לא למד פילוסופיה? תוך חצי שנה תלמיד לפילוסופיה באוניברסיטה, יודע שאימנואל קאנט כבר פסק שאין הכרה אובייקטיבית של הנאומן, רק את הפנומנון. אתה יכול להשיג רק את ההופעה של העצמות, לא את העצמות עצמה. אז איך משה, שהוא בכל זאת קצת יותר חכם מאימנואל קאנט, לא מתחשב בלימודים האקדמיים שלו? גם רבינו סעדיה גאון אמר אותו דבר, כן? זה הוכחה שרבינו סעדיה גאון חי אחרי קאנט, למה? ויש שכשיהודי וגוי אומרים אותו דבר, אז באקדמיה מסיקים שהיהודי העתיק מן הגוי. אז בטוח. כן, אז השאלה היא, למה משה לא מתחשב בזה? מה התשובה? התשובה היא פשוטה מאוד. משה סבר שייתכן שכל ההגבלות, אתה אומר, הלוגיות שמטילים בפני ההשגה של העצמות, הן אפשריות, הן קיימות רק אצל מי שעדיין יש אצלו קלקול. אבל כיוון שאצלו כל השלמות האנושית הושגה מלבד היותו נתון בגוף, אז הוא צריך לאמר, צריך לבדוק אם זה נכון או לא. לכן שאל הרי נינת כבודך. בסדר? זה, הרמב"ם מסביר את זה בפרק שביעי של שמונה פרקים. וגם בפרק, סוף פרק א' של הלכות יסודי התורה. כן.
אז
כך,
אני
רוצה לדבר
על
זה
במילים שלי.
וגם במורה נבוכים חלק א', פרק נדמה לי למד ב' משהו באיזו. כן.
השינוי בויומר זה בדרגות
ההיגלות
של
הבורא? כן, מדוע הוזכר השם או לא הוזכר השם, כן.
זה
דרגות התגלות, נכון.
בקוז הרי הטעמים הוא בסוף מאמר שני, נכון?
נושא הטעמים, כן, בסוף מאמר שני, כן.
האם ביהדות דנים איפשהו בעצמות
הבורא? לא, לא. כלומר, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר. אין דיון ביהדות בעצמות הבורא. או נגיד את זה אחרת, אין תיאולוגיה יהודית. אין תיאולוגיה.
זה תיאולוגיה.
כן, דיון בעצמות הבורא, זה תיאולוגיה. כלומר, זה סוג של גאווה שיש לתיאולוג, שהוא חושב שהשכל שלו יכול להקיף את מי שברא את השכל. אז זה ברור שזה עבודה זרה. התיאולוגיה היא בהגדרה ילידית. טוב. פסוק כ"א. ויאמר השם, הנה מקום איתי. סתם הביטוי הזה לא מובן, מה זה מקום איתי?
מקום לך איתי.
אז הנה מקום לך. כן, אבל בדרך כלל, אני, למשל, כשאני נמצא באיזשהו מקום, אז אני במקום, לא המקום בי, נכון? ואצל הקדוש ברוך הוא אומר מקום איתי. מכאן אמרו חז"ל, הוא מקומו של העולם, אבל אין העולם מקומו. כלומר, כל מה שמקום נמצא איתי, לא אני נמצא עם המקום. רואה מה שכתוב כאן? וניצבת על הצור. מה זה וניצבת?
תעמוד.
אתה תבין. אתה תבין, כן? מה זה תעמוד? אני עומד על העניין. כלומר, איך אומרים להבין באנגלית?
Understand,
נכון? לעמוד מתחת. Understand. זאת אומרת, וניצבת, הכוונה, אתה תבין. הדבר יתברר לך. מה הדבר שיתברר לך? על הצור. מה זה צור?
מקור.
כן? מקור, כמו שמחצבה. כן? יש צור המחצב. כלומר, אתה תבין את סוד הבריאה. אני אסביר לך איך אני בראתי את העולם. זה לא רע, לא? אבל יותר מזה לא תבין. אבל איך בראתי את העולם אתה תבין. מה כתוב? והיה בעבור כבודי ושמתיך בנקרת הצור וסקותי חפי עליך עד עוברי ואסירותי את כפי וראית את אחוריי ופניי לא יראו. מה זה נקרת הצור? מה זה נקרא? מה זה? זה משהו שחצוב, זה מין מערה, נכון? באיזה צורה המערה?
חור.
חור באיזה
צורה?
אנכי. עגול. נקרא, זה חור עגול בתוך הצור. שימו לב איך שכתוב כאן, וסקותי חפי. מה זה כף? זה איבר בצורה עגולה. הכף היא עגולה. אגב, גם כף שבו אוכלים. נכון? שבו אוכלים. כף זה דבר עגול. רגע, מה קרה פה? אתם מעבירים את כל השאלות מהר מדי. ויעבור אמת. מופיע השם הוויה פעמיים רצוף ונספר כשתי מידות שונות. מה המשמעות? מה ההבדל? אנחנו עוד לא הגענו לזה. הלאה, השאלה הבאה. מה הקשר, אם יש, בין העובדה שהרגע העדון ביותר שהגיע אליו אדם אי פעם נובע מתוך הרגע הכי שפה לכאורה של בני ישראל? זה דיברנו. שעד רבה, שהחטא הגיע דווקא מצד המדרגה היותר עליונה, בזמן שמשה קיבל את הלוחות, דווקא אז, שזה היה שיא הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם, דווקא אז יש קטרוג של הטבע שרוצה לבטל את הנבדל, ולכן ישראל עשו את החטא. וזה המהר"ל בנצח ישראל פרק ב', בסוף הפרק, ובאמצע הפרק, על פי הירושלמי. והנקודה היותר עליונה זה כאשר ישראל נמצאים בשפל. כאשר ישראל נמצאים בשפל, אז מתברר, בעצם מתבררת מעלתם העליונה, המעלה הסגולית. ולכן דווקא ההשגה היותר עליונה של משה הייתה באותה שעה. בסדר. יש פה שאלה נוספת. אך משה מבקש להשיג את כבוד השם, וכי לא יודע שכדי להשיג את כבודו הוא צריך להיות הוא האינסוף. תשובה. גם אנחנו באים מן האינסוף. כלומר, זאת תמיד שאלה. האם יש אפשרות לדבר על מה שאי אפשר לדבר? לכאורה אי אפשר, נכון? אף על פי כן, האדם כל הזמן מדבר על מה שהוא לא יכול לדבר. למשל, זיכרון למעשה בראשית. איך אני יכול לזכור דבר שלא הייתי בו? אני יכול לזכור משהו שלא הייתי בו? איך אומרים לי לזכור את מעשה בראשית? כי הייתי גם קצת שם. איך הייתי שם? בתור עין, בתור אפס. אבל הייתי שם בתור אפס. אז איזושהי רשימה של העין נמצאת בי. זאת הסיבה שאני יכול לדבר על מה שאי אפשר לדבר.
אבל הכוונה זה לזכור שהיה מעשה בראשית.
לא, אז תזכור שאמרתי לך, אני צריך להיות זיכרון לאמירתי שיש מעשה בראשית. אבל זיכרון למעשה בראשית, אני נדרש לזכור. איך אמר הקדוש ברוך הוא לאיוב? אמר לו, איפה היית ביסדי ארץ? מה זה איפה היית? אני לא הייתי. אז למה שאלת אותי? כי בכל זאת היית קצת שם. איך היית? בתור עין. כדאיתה באמייסף ונזיין בטלרס, בבטלר הראשון, מתחרות הזיכרון. שבסוף, בעל הזיכרון היותר גדול, זה מי שזוכר את הכלום. כן? מה אתה אומר?
איך אפשר להיות בתור אפס?
תראה, אני באתי מן האפס. איך אומרים? יש מאין. זהו, אפס זה לא כלום. כי אם אנחנו אומרים שהעולם הוא יש מאין, משמע שהעין גונס בתוכו את כל היש. אני אתן לך דוגמה במתמטיקה. האם אתה יודע כמה שווה פלוס A ועוד מינוס A? כמה? לא, שווה 0. נכון? 0 שווה פלוס A ועוד מינוס A. אתה מסכים איתי? בסדר. עכשיו, אם זה ככה, אגב, כל מספר שאני לא אגיד, שאני אשים עליו פלוס ומינוס, אם אני מחבר בין שניהם, אני אקבל את האפס. פלוס אינסוף ועוד מינוס אינסוף שווה אפס. זאת אומרת שהאפס כולל בקרבו את כל ההוויה האפשרית. כל הפלוס וכל המינוס.
זה אמצע בין שניהם.
זה החיבור של שני כוחות אינסופיים. לא. זה החיבור של שני כוחות אינסופיים מתנגדים זה לזה. וזה, אתה רק על ציר אחד, אם אני אעשה עוד ציר ועוד ציר, אין סוף צירים, יוצא לי כזה שהאפס כולל בתוכו את כל הפוטנציאל של כל המציאות כולה. לכן, לא צריך להתייחס אל האפס כאל כלום, אלא ההפך, כאל שורש כל יש. ולכן אומר על זה רבי שם טוב גפן בספרו הממדים לאין ספורות, אם תבין את הדבר הזה, תבין כמה צדקו דברי רבותינו שאמרו שהעולם נברא יש מאין. בסדר? אז אני כשהייתי בעין הזה, משהו יש בי. אז אי אפשר לתת לזה מילים, אבל אפשר להרהר בזה.
כן. אבל אם בעצם באפס בנוז כל היש, אז בעצם זה כבר לא יש מאין, זה יש מיש.
זה יש מעין מיש. קצת, כן, בואו. בסדר? אז זאת אומרת שכשאומרים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אפשר לצייר את זה בצורה לא נכונה. שהיש הוליד את היש. הקדוש ברוך הוא יש, הוליד את היש. אבל המסורת של היהדות אומרת אחרת, שהוא ברא יש מאין, זאת אומרת שהוא ברא קודם כל את העין. עשה מקום.
יש לא יכול להוליד את היש, כי יש כבר נולד.
צודק. ולכן אמרו רבותינו שהקדוש ברוך הוא כאילו יכול פינה מקום. הארי קורא לזה צמצום, לא משנה. כן, אבל כאילו ריבונו של עולם עשה איזה מקום ריק, בתוך האינסופיות שלו, בתוך הריק הזה גילה את עולמו. וזה בדיוק מה שכתוב, ושמתיך בנקרת הצור, נקרא מקום ריק בתוך הסלע, ושם אתה יכול לעמוד, כי וסקותי כפי, הכף עגול, מגן עליך. בסדר? זה מקרה, וניצבת על הצור, תביא לצוד הבריאה. זאת אומרת שהארי לא חידש כלום, זה כתוב פה הכל. כן, מה אתה אומר?
זה לא משהו שהזכרנו גם קודם, אני ואולי האנוכי.
כן, בדיוק, זה ההבדל בין אני לאנוכי. אני זה בלי כף, אנוכי זה עם כף. אז הכף של אנוכי זה בא לשמור על הנברא. האפשרות של ההתגלות זה אם יש הגנה לנברא, זה הכף, וסקותי כפי. אנוכי, יש כף. בסדר? זה לכן זה אות הגולה גם, הכף. אתם לב שהכף זה אות הגולה? מה? זה כוח המפעל. כלומר, מכוח הכף אפשר לפעול. אם זה הכל סגור, סמך, אי אפשר לעשות כלום. בסדר? טוב. עכשיו, כל זה עוד לא קורה. כלומר, כל זה בתוכנית. כי הקדוש ברוך הוא אומר, זה מה שאני הולך לעשות איתך. אבל למעשה, בינתיים לא קורה כלום. מתי זה קורה? בפרק למד ד' ויאמר השם אל משה, פסול לך, שני לוחות אבנים כראשונים, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. ויהיה נכון לבוקר, פתאום אתם רואים, זה חוזר להיות רגוע כזה, כן? ויהיה נכון לבוקר, ועלית בבוקר אל הר סיני, וניצבת לי שם על ראש ההר, ואיש לא יעלה עמך. וגם איש על ירה בכל ההר, גם הצון והבקר על יראו אל מול ההר ההוא. עכשיו, האמירה הזאת, שאסור לאחרים לעלות, כבר הייתה בהתגלות הראשונה, נכון? וירד השם על הר סיני, שם הוא גם כן אמר שאף אחד לא יעלה. האמת היא שמה, גם משה לא עלה. נכון? זוכרים את זה? שם הקדוש ברוך הוא אומר, לך רד אל העם, משה יורד, מדבר עם העם, ואז השם אומר, אנוכי השם אלוהיך. יוצא שבזמן הדיבור, משה לא היה שם. ואילו כאן, הקדוש ברוך הוא אומר, יש לי משהו להגיד לך, תעלה, אבל לבד. ויש כנראה, יש פה שאלה, יש קשר בין כפי לבין כף הדמיון. אכן כן. כן. הדמיון זה מה שמאפשר לחבר בין עולמות. כן, זה העליונות של השכל האנלוגי על השכל האנליטי. בהזדמנות פעם נדבר על זה אולי. אז איפה היינו? כן, משה עולה פה לבדו. וכאן היחידיות של משה בולטת יותר מאשר במעמד הר סיני. כי אחר כך כשמשה עלה אחרי מעמד הר סיני אל ההר, הוא עלה בשם כלל ישראל. כאן הוא עולה לבד. זה ההבדל שיש בין יום הכיפורים לבין סוכות. סוכות כידוע זה אחד מהרגלים, כל ישראל באים. מי קורא בתורה בסוכות? המלך. המלך הוא נציג העם. כלומר, בעצם שלמה סוכות זאת עבודה של כלל ישראל. יום הכיפורים, מי עובד? כהן גדול לבד. עד כדי כך הכהן הגדול הוא לבד, שהפר הראשון שהוא מקריב ביום הכיפורים זה פר שהוא קנה בכספו. כל הקורבנות בדרך כלל זה קורבנות שבאים מתרומת הלשכה, ממחצית השקל של כל ישראל. יום הכיפורים זה מתחיל בפר של כהן גדול. אתה מקריב את הפר שלך שאתה הבאת חדש מהבית.
איפה יש לו כסף?
מאיפה יש לו כסף? כתוב, והכהן הגדול מאחיו, גדלהו משל אחיו. מכאן יש מצווה לעשות אותו עשיר. כבר לוקחים כהן גדול או עשיר, או אם הוא לא מספיק עשיר, אז עושים אותו עשיר.
אבל מאיפה יכול להיות עשיר? אבל תמיד חי לחשבון החברה,
מכאן לתכף. נו, זה אכן הוא עשיר. תראה, גם כסף שאדם שעובד מרוויח, זה לא כסף שלו, זה כסף שהוא הרוויח. על כל פנים, כביכול, ביום הכיפורים יש כמין נזיפה בכלפי שאר העם. הרי יום הכיפורים זה יום שבאים להתחפר על החטאים. אז אומרים, יש לך חטאים, אז אל תבוא, שלח מישהו אחר במקומך. כלומר, זה גם פה, העם פה נזוף. אז כאילו אומרים, שאף אחד לא יעלה, רק משה. אחרי הכפרה, אז באים כל ישראל וכו'. כן? זה מבחינת מלאכת המשכן שמתחילה אחר כך וכו'. כן.
נפלת אבל בעניין הזה שהמפלט בנפלט הראשונים השניים, שבלכות הראשונים, האדם היה שותף
לנפלט. יפה. אבל איזה אדם שותף? משה. פסול לך שלי לוחות האבנים כראשונים. מחפשים בתוך האומה היחיד שלא חטא. היחיד שלא חטא זה משה. הם חטאו הלוויים. הם נכחו בזמן העגל ולא עשו כלום. זה הבעיה. והיה נכון לבוקר, ועלית בבוקר, פסוק ד' סבא, ויפסול שני לוחות אבנים כראשונים, וישכם משה בבוקר, ויהיה להר סיני, כאשר ציווה השם אותו, ויקח בידו שני לוחות אבנים, וירד השם בענן, ויתייצב עם משה, ויקרא בשם השם. מי קרא בשם השם? השם. ויעבור השם על פניו, ויקרא, השם השם, אל רחום וחנון, ער אפיים ורב חסד, באמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון לפשע וחטאה ונקה, לא ינקה. פוקד עוון אבות על בנים, ועל שילשים, ועל בני בנים, על שילשים הרביעים, ואמר משה, ויקוד ארצה וישתח. כן.
ויהיה השם
בענן
התייצב עם משה,
ומשה
התייצב עם משה?
לא, התייצב עם משה. השם
ומשה התייצבו ביחד?
כן, כלומר ביחד, ויצא עם משה.
ואז השם קרא בשם השם?
נכון.
אנחנו אצל הספרדים לא מובן.
מה יש אצל הספרדים?
כשאומרים, בתחנון.
כן, מה הבעיה?
אצל אשכנזים אני אפילו מבין מה, אני לא מבין את
ה... מה הבעיה? לא הבנתי מה.
בסדר של הדברים שם.
אני לא הבנתי מה ההבדל, אולי תסביר לי, מה ההבדל בין הספרדים לאשכנזים?
אצל אשכנזים זה קצת יותר ארוך, יש שם מילים, סיפור מילים שם בתכנון,
כשאומרים
ויעבור השם
לפניו. נו, גם אצלנו, דרך אפיים עתה, הוא בא לרחמים.
זה הרבה יותר קצר.
מה זה משנה אם זה קצר או ארוך? לא רואה את ההבדל. טוב, אבל... השאלה היא איך, אז זה ה-13 מידות, זה בעצם עוד יהיה נינה את דרכך, פה זה יתקיים. רק יש בעיה איך סופרים את ה-13 מידות, הרי פה לא כתוב שזה 13. כתוב, עוד יהיה נינה את דרכך. חזל אמרו, והם סיפחו אותנו משהו חבל על הזמן, במסכת ראש השנה, הוא 13 מידות. וואה, איך סופרים עכשיו? יש כל כך הרבה שיטות איך לספור את ה-13 מידות, לא יאומן. שדל בפירושו לתורה מביא ש13 שיטות איך לספור את ה13 מידות. אפשר לספור ככה, השם, השם, אל, רחום, אז זה כבר ארבע, כשהגעתי לרחום כבר אני במידה הרביעית. אפשר להגיד לא, השם הראשון זה לא, רק השם השני, זה דת רבנו תם. שם, ויקרא השם, ואז מה השם אמר? השם אל רחום וחנון, אז יוצא שרחום זה המידה השלישית. האריזה לומר בכלל לא, השם השם זה בכלל לא במידות. אל זה המידה הראשונה, אז רחום זה המידה השנייה. עכשיו, גם הבעיה היא איפה להפסיק. להפסיק בנקה, או בנקה לא ינקה, או בפוקד עוון אבות על בנים. גם באמצע יש לנו בעיות. נוצר חסד לאלפים, זה שתי מידות או אחת? נושא עוון לפשע וחטא, זה אחד או זה שלושה? כן? אז כמה שאתם רוצים, יש פה שיטות. בסדר? העיקר שזה 13.
למה זה צריך להיות 13?
13 כי זה 1.
לא כתוב,
בפסוקים לא כתוב. זה מסורת האומה. האומה יודעת שזה 13. ויש דברים שהם יותר חשובים. זה כמו שמשל יודעים שיש תרי"ג מצוות. יודעים שיש תרי"ג מצוות, מכאן ואילך יש 20 שיטות איך לספור את התרי"ג מצוות. לא נורא. רק יודעים שזה תרי"ג. אבל לא כתוב בתורה תרי"ג, בתורה כתוב מצוות. אני אמר בכלל שיש מספר. חז"ל אמרו תרי"ג, רבי סמלאי אומר, מכאן ואילך כולם סופרים. היחיד שקצת פיקפק בזה זה הרמב"ן, בכלל מעניין. הרמב"ן, בהקדמתו לספר המצוות, מנסה להרער על המוחלטות של הדבר הזה. אבל בסוף גם הוא מקבל. תן, מה אתה אומר?
יש טעם מיוחד לנון הגדולה?
האם יש טעם מיוחד לנון הגדולה? האם זאת בכלל שאלה? זאת לא שאלה. ברור שכל דבר בתורה, גם שינויי אותיות, זה משמעות. לכן השאלה האם יש משמעות, היא נראית לי שאלה מיותרת. אני הייתי שואל, מה המשמעות של הנון הגדולה? כן, תשובה, אני לא יודע. כן. אז ברור, אז זה פה ה-13 מידות, ואימר משה, ויקוד ארצה, וישתחו, ויאמר, אם נא מצאתי חן בעיניך, אדוני, ילך נא אדוני בקרבנו, כי עם כשעורפו, ולסלחת לעווננו, וחטאתנו, וחטאנו. שימו לב לשם שבו משתמש משה. הוא לא אומר י' כ' ו' כ', הוא אומר אדוני, א' ד' נ' י'. מה הוא מתכוון? לא, בדרכי מידת הדין. שם אדנות זה מידת הדין. אז זה הכוונה, זה השם השוכן בתוכנו, נקרא בשם הזה. כן? כיכר לעדן. עדן זה מה ש... זה הבסיס התחתון. טוב, עד כאן להיום.